ערב טוב לכולם, שלום וברכה. לא רוצה להלחיץ את הנשים, אבל מקדימים את השעון. יש לכם פחות שעה לנקות. לא רק את הנשים, גם את הגברים. אני אמרתי לאשתי, מה אני רוצה לעזור לך? מה את שאני אעזור לך? אמר לי, עזרה הכי גדולה? צא מהבית. צא מהבית, עזרה הכי גדולה. אחרי חצי שעה חזרתי חלאס, כמה אני יכול? כמה אני יכול? מאמי, די. מסירות נפש. אבל לצורך העניין, יש פחות שעה לנקות. טה 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 טה, איזה לחץ. אני לא מבין למה בער לבני ישראל לצאת דווקא בערב פסח. מה, לא יכול לקחות את זה אחרי פסח? תשאו מתי שאתם רוצים, מעשייה לחץ. אבל ברוך השם, אנחנו מתקרבים לחג שהוא אחד החגים הגדולים. הגדולים. למה? מכיוון שבלוח השנה היהודי יש שני מרכזים. מרכז אחד בחורף, מרכז אחד בקיץ, כאשר שניהם על המעבר. תשרי זה המרכז מצד אחד, וניסן זה המרכז מצד שני. לכן יש מחלוקת בגמרא מתי נברא העולם. יש דעה שבתשרי נברא העולם, ויש דעה שבניסן נברא העולם. הארי הקדוש מסביר שזה לא מחלוקת, אלא זה תחילה עלה במחשבה, זה נקרא. זה מה שהיה בתשרי, לכן בתפילה בראש השנה אומרים היום הרת עולם, נשון הריון, זה התחלה, והלידה הייתה בניסן. לכן האותיות הלכות אחורנית בתשרי, תף, ריש, תשרי, הולכים אחורנית, ובחודש האביב זה קדימה, א', ב' וכדומה. זאת אומרת, יש איזו נסיגה אחורנית בתשרי, מעין כיפוף ברכיים, לקראת היציאה, ועכשיו אנחנו באמת מתרואים כלפי מעלה, חבר'ה, נא להדק חגורות, ואנחנו יוצאים לדרך. סתם, זה טוב שיצאנו ממצרים לפני 3,326 שנה, ולא עכשיו, אה? אם הם יוצאים עכשיו, הייתי לקחנו 400 שנה, לא 40 שנה. כל הבנות סלפי בדרך, שנייה רגע, לארץ. מה אמית, תצלמי אותי, אני אתחיל על הארץ הזה, זה מדהים פה. אז טוב, זה טוב, יש יתרונות לכל דבר. אבל צריך להבין את מה הרעיון של החג הזה, מה הולך כאן, מה הוא תומן בחובו, כי זה לא סתם חג, תבינו, יש פה דברים אקסטרווגנדיים, דברים שיוצאים קצת מפרופורציה נורמטיבית, גם בחגים סטנדרטיים יהודיים. למשל, יש כללי יסוד, שכללים האלה תופסים בכל יום, בכל שעה, בכל מקום. למשל, יש דברים שאסור לאכול. אוקיי, אני מבין, תשמע, אסור לאכול, אני לא יודע מה, שפנפן. לא, אני אומר את זה בכוונה, כי יש לי שיפוץ בבית, ואחד הפועלים אמר לי, וואלה, אנחנו אוכלים שפן, זה טוב לדם. אבל אני רואה שם כלוב פה שפנים, כי אני מודה, היה לי לא שפנים, היה לי שרקנים, לא נורא. הוא לא שם לב, לא כתוב שם. אז הוא אומר, לי יש שפן בבית, וואלה, זה בריא לדם, יש לו המוגלובין נמוך, זה אוכל שפן, לכם אסור שפן, לנו מותר שפן. סבבה, נכון? אין בעיה. גם אם אסור לי לאכול שפן, סליחה שאני הורס פה לחובבי... אוכלי הבשר למיניהם. אתה פעם זה אישה, אמרת לכם, אמרה לבעלה, מאמי, יש לנו יום נישואים. אולי נעשה איזה כבש. אמרה, מאמי, מה השם הכבש בטעות שעשה חמור? סתם, אבל... מה השם החיה, כי אתה בא לך לאכול אותה. אבל שפן אסור לאכול, אבל אין איסור לגדל. זכותי להחזיק בבית שפן, אתה לא יודע לי מה לעשות. אין בעיה הלכתית להחזיק שפן, דג. בסדר? יש דגי זהב כשרים, אבל יש גופים, הם לא כשרים. זכותי לגדל גופים, אתה לא תגיד לי מה לעשות. ואין איזה בעיה, זאת אומרת, גם דבר שאסור לאכול, מותר להחזיק אותו בבית. אתה יודע, לא יודע מה, אסור לאכול שרימסים, אני שם אותו בתור המקרר, סוגר בשתי שקיות, מה בעיה? אין בעיה. חמץ, אסור שיהיה בבית. לא רק שאסור לאכול אותו, גם אסור שיהיה בבית, ואם הוא בבית, צריך לקרוא את זה לגוי, ולסגור את זה ארון, ולשים פתק, מכור לגוי, מה קרה? מה קרה? בעיה ראשונה, בעיה השנייה, יש הלכות תערובות. יש הלכות, אנחנו לא באנו לשחק פה, יש הלכות. יש כללים, אבל הכללים הם כללי ברזל לכל הדברים. מה קרה פה עם החמץ? למשל, הלכות תערובות. מה זה תערובות? יש לי סיר בשר, צ'ונט, חמין. נפלה טיפה של חלב, לתוכו. אם יש 60 פעם כנגד החלב, כשר, אין בעיה עם זה. לא אוסיף את זה, כי זה מוסיף טעם דווקא טוב, זה מוסיף טיפה, טיפה זה מוסיף. חס ושלום, בטעות, כשר. 60 כפול, אין בעיה. בחמץ זה לא ככה. יהיה סיר בגודל, כל מדינת ישראל נפל גרגירון חמץ, זורקים את זה לפח. או שרופים, מה שאתה רוצה. נגמר. מה קרה בחמץ? מה קרה? זה קצת יותר מדי קיצוני, הייתי אומר. אנחנו נחפש אותו בנרות. טאנם, טאנם, טאנם. אה? זה כבר חולני, סליחה שאני אומר את זה. חפש אותו! אני באמת משתדל לעזור בבית. מרוב החיפושים אחר חמץ, יש לי כבר סיוטים בלילה, אוקיי? אני קם כאילו סיוטים של שקד! איפה שקדי מרק? איפה הם? כאילו, אני מפחד משקדי מרק, זה הכי מפחיד, עם הקטנים כאלה, ואיך תחפש אותם עכשיו? מה קרה? מאמי, זה היה רוגע למתוק. זה היה כועסון אדיר. כאילו, מה קרה? פתאום נהיה אויב האנושות. עכשיו, אם מוצאים אותו, מצאנו אותו, למחרת שורפים אותו. שורפים! לא תגיד, זורקים אותו בשקית, בפח, בעדינות. שורפים! אלימות, אחי! די, שפרייר לידם. שורפים! מה קרה? לא יודע אם זה... מה האקט החינוכי פה? אז כמובן צריך להבין שחמץ זה לא סתם דבר שאסור לאכול, או... חמץ זה מותג. חמץ זה מותג של כמעט כל הרע בעולם. כי כל הרע בעולם הוא בעצם מידות רעות. אין בני אדם רעים. יש אנשים בעלי מידות רעות שלא מצליחים להתגבר על המידות הללו. אדם במהותו אדם טוב, לכן כל מערכת משפט דנה אדם אם הוא לא מתנהג כראוי, כי מצפים לו להתנהג כראוי. כל אדם עלי אדמות, מצפים ממנו, למה אתה מצפה? אולי הוא חיה. לא, הוא לא חיה, אני מצפה ממנו להתנהג כראוי. אז יש לנו מידות לא טובות. כאשר השורש של כמעט כל המידות הרעות זה חמץ. חמץ זה נפיחות של גאווה מצד אחד, לכן הוא נפוח, שמנמן כזה, בלי לפגוע בשמנמנים, כולנו פה אותה עשירה, אבל... הנקודה העיקרית היא ש... הוא נפוח מתוך גאווה. אוויר, כמו איזה בלון נפוח, שאין בו כלום בעצם. לכן החמץ זה בדיוק כמו... זה קמח ומים כמו המצה, רק הוא התנפח. והגאווה של האדם זה אחד הדברים המסוכנים ביותר. מסוכנים ביותר. לכן חז"ל אומרים שההבדל בין המילה מצה למילה חמץ, חמץ בגימטריה 138. המילה חמץ בגימטריה, השווי המספרי שלה, 138. מצה, השווי המספרי שלה, 135. יש הבדל של שלושה דברים בעצם. שלושה דברים בין החמץ למצה. שאומר החתם סופר, זה התאווה, הקנאה והכבוד. שלושה דברים שמוציאים את האדם מן העולם. ולכן כל השנה אין לנו את הכוח לבאר את זה מתוכנו. אין לנו כוח, כל השנה זה גדול עלינו, מה שנקרא. אנחנו יכולים לנסות, אנחנו יכולים למעט את זה, להתמודד עם זה, אבל בפסח יש לך את ההזדמנות לבאר את זה. להוציא את זה ממש מעצמך, לצאת מהמצרים הפרטי שלך. ודיברנו על זה בשנים שעברו, אז אני לא ארחיב יותר מדי, אבל כל אחד מאיתנו צריך להבין שאמר פעם האדמו"ר מוויז'ניץ, אמרי חיים מוויז'ניץ, הוא אמר שאני מאוד אוהב את המילה הכל בסדר. למה? כי זה באמת הסוד, הכל בליל הסדר. בליל הסדר יש תופעה שאין אותה כל השנה כולה, והכל בסדר. כל מה שאתה צריך בחיים נמצא בתוך הסדר. כל ההשפעות של פרנסה, של בריאות, של מה שאת תרצה, יורד בלילה הזה של ליל הסדר. עד כדי כך שליל הסדר זה דבר הפוך. מה הכוונה הפוך? יש כל מצווה, אם הוא חולק לארבעה רבדים, פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. זה הולך ומעמיק. פשט זה הדבר הכי פשוט, כאילו, למה אני עושה בך מה שאני עושה. יש פשט, יש רמז, רמז זה כבר משהו שהוא יותר טיפה, אתה צריך לפתח חשיבה, דרש זה עוד יותר, מה אני דורש מתוך הדבר הזה, וסוד זה עוד יותר עומק. זה הולכים עם מעמיקים. במצרים היה תהליך הפוך. לכן קוראים לזה סדר. סדר זה תהליך הפוך. סמך, דלת, רש, כאילו, סוד, דרש, רמז, הולכים ההפך. פשט לא צריך, אתה לא מגיע לשם אפילו. אבל אתה לא הולך אחורה. אחורה הכוונה היא שבדרך כלל יש תהליך סדר לכל דבר. פה הסדר מתהפך. במצרים לא היה לנו שום זכות, לא הגיע לנו שום דבר, וקיבלנו את זה כמתנה. פתאום, בא בורא עולם, מחליט מוציא אותנו ממצרים. בחיפזון, טי 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 טי, יאללה, יאללה, צא, 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 צא. יצא לנו בחיפזון. לכן צריך להבין מה הסוד של מצרים, איך יוצאים באמת ממצרים כל אחד מאיתנו, ואיך מפיקים מליל הסדר את המקסימום, כל זה ועוד, בהרצאה שלפנינו. אז בואו נתחיל. נקודה ראשונה. הנקודה הראשונה בליל הסדר, שכדאי להבין אותה, זה המצה. מצה יש שלוש מצות בליל הסדר. שלוש מצות, למה דווקא שלוש מצות? כנגד כהן, לוי, ישראל. את המצה האמצעית שוברים, יח"צ קוראים לזה. למה? כי המצה האמצעית מרמזת על הפנימיות של האדם. בפנים אדם צריך להיות שבור. חיצונית, מחייך. זאת אומרת, אין לי בעיה שאתה תהיה שבור פנימית, אבל אף אחד לא צריך לסבול בגלל שאתה שבור. אם אתה שבור, וטוב שתהיה שבור בפנים. כי השבירה הזאת היא עד הרבה היא טובה. כי עד הרבה היא אנטיטזה של החמץ. חמץ זה נפוח, אני מושלם, אני טוב, מי מסוגל, יוסי. אדרבה, תשבור את עצמך על בפנים, אף אחד לא צריך לסבול מזה. אשתך, בעלך, הילדים, השכנים, החברים, תשתדל לראות חמוד. ככה, מתוק, הכל בסדר, סבבה, כמו פנים של מצה. עגולה ככה. למרות שאני אומר לכם, זה... יש כזה משפט שביום כיפור לא אסור לאכול. בראש השנה אין זמן לאכול, בשבועות אנחנו עייפים מדי לאכול, כי לא ישנים כל הלילה. בפורים אנחנו שיכורים מדי. בט"ו בשבט כבר שאפשר לאכול, הכל יבש. ובפסח אין מה לאכול. למי? אז תתחיל, תבינו דבר אחד, כל החבר'ה פה. כשאתם תאכלו ותהנו, ואין לכם שולחן מלא, יש אחרים שאין מה לאכול. קוראים להם אשכנזים. בפסח הכוונה. אין מה לאכול. חוץ מבטטות בשר, בטטות בשר, מצה, בטטות בשר. אין לנו לא אורז, לא חומוס, אין לנו כלום, עשיתי כמה. קטניות. אנחנו לא אוכלים קטניות. כן, אנחנו לא אוכלים. זה לא חמץ, אבל יש שם איזה קטע כזה. אנחנו מחפשים להחמיר. סתם. אבל הנקודה העיקרית היא, אומר רבי מלך מליזנסק, בסדר ההגדה... כן, גם מרוקאים לא אוכלים, נכון. נשים, אתה יודעת. סתם. עצרוני, סתם. שם ירחם, תאמינו לי. אני אגיד לכם משהו אחד, כבר אמרנו על זה משהו. כתוב שבלילה הזה כולנו מסובין. מה זה כולנו מסובין? אומר רבי אלימלך מליזנסק, מסובין זה דבר טוב, זאת אומרת, יש ארבע קושיות. כאילו, מה נשתנה הלילה הזה מכל, שבכל לילות. אנו יושבים, בין יושבים, בין מסובין. זאת אומרת, כל לילה רגיל, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה. או לשבת רגיל, לא מסובין. מסובין זה בהסבה. כמו איזה אפנדי כזה, כאילו ככה, כמו איזה עצלן שמנמן, כאילו שייך כזה, תבין? זה טוב. כי זה כמו בן חורין כזה, תחשוב. תחשוב, אתה יושב עכשיו על מיליארד דולר, אחי, מיליארד דולר, אתה כאילו, יש לך ארמון. לא רוצה לפרט עוד כמה דברים, כי יש פה, אני אמור להיות דתי, סתם, אתה יודע, יש לך שפע, אחי, שפע. אתה יושב ככה כמו איזה קינג, אוכל סביבך, מלך העולם, מלך העולם. זו הרגשה בליל הסדר צריכה להיות, תקשיב טוב. בליל הסדר אפילו אני, שאין לו מה לאכול, צריך להסב, להרגיש בן חורין. זו הסיבה שיש, במצות יש חורים, זו הסיבה. בני חורין. סתם, לא, אבל לא. אה, כן, הרב, לא ידענו, באמת. בליל הסדר אדם צריך להרגיש כאילו יצא, באמת הוא בן חורין עכשיו. אז אנחנו רואים את זה במה השתנה, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים בין מסובין. אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, הלילה זה כולנו מסובין, הכוונה היא כולם מסבים, כולם מרגישים באמת בני חורין, כאילו די, שים את כל הבעיות שלך, את כל הצרות שלך, בליל הסדר אין צרות, אין כלום, אחי, יצאת ממצרים ואתה מסודר לכל החיים, ותדע לך, ככל שתרגיש את זה, המציאות תשפיע עליך. לכן אומר רבי מלך מליזנסק, בהגדה אנחנו מושכים שפע לכל השנה. הגדה משון חיבור, משון אגד, משון מגד, זה המשכה. בהגדה, שאומרים את ההגדה, אנחנו ממשיכים שפע לכל השנה כולה, לכן זה נקרא ליל שימורים. למה זה נקרא ליל שימורים? כי זה משמר השפעות לכל הלילות של כל השנה. אבל הלילה הזה אנחנו כולנו מסובין. יש לזה גם צד שלילי. לילה זה זמן של גלות, זה נקרא, של יללה, שזמן לא טוב. הלילה הזה, אומר רבי מלך מליזנס, כולנו מסובין. יש הבדל בין חיטה, אומר, לסובין. חיטה, הקמח, כשאתה שם אותו עם מים, הוא מאוד מתאגד יפה והוא נהיה אחד והכל בסדר. סובין, לעומת זאת, לא מתחבר כל כך. הוא לא נדבק טוב. הלילה הזה, למה אנחנו עדיין בגלות, למה אנחנו עדיין, לצערנו הרב, לא... במצב טוב עם ישראל, כי כולנו מסובין. כל אחד עדיין יותר מדי סגור עם עצמו, בטוח שהוא בסדר, כולם טועים, ורק אני, ורק הוא. כולנו מסובין. אז לכן אדרבה, באדם צריך מאוד מאוד לדעת שבליל הסדר, כולם אותו דבר. זה הרעיון. אפילו אני שבישראל מסב, יש לו ארבע כוסות, הכל אותו דבר. כולם, אדרבה, לובשים בגדים, נוהגים, עוד פעם, יש כאלה שנוהגים בגדי לבן לובשים, שמים את הכלים הכי יפים על השולחן, אתה, זהו, אתה מלך עכשיו. זו הנקודה הראשונה, שבליל הסדר אנחנו רוצים למשוך סדר לכל החיים שלנו. סדר לכל הדברים שאנחנו חסרים בהם, אבל בשביל זה צריך לצאת ממצרים. ולצאת ממצרים זה הידיעה, קודם כל אני במצרים. אי הידיעה של המחלה היא הדבר הכי מסוכן שיש בעולם. אדם שהוא בטוח שהוא בסדר הוא הכי בבעיה. אני בסדר, מה הרב תאמין לי? קודם כל אני צריך לומר שאני לא בסדר, יש לי הרבה הרבה מה לתקן. ומה לתקן? כמו תוריד את הגאווה שלך. ועד הרבה, תוריד את הגאווה, אתה תצליח. יש סיפור סיני עתיק, הרבה מכירים אותו, שהיה קיסר שהיה לו בת והוא רצה לחתן אותה עם בחור לעניין. וכולם רוצים לחתן עם הבת של הקיסר, אז אמרו, טוב, בוא נבדוק מי ראוי קודם כל, אחרי זה שהיא תיפגש והיא תחליט. אז נתנו להם מבחן, כל אחד קיבל, לקחו את הנבחרים, נתנו להם זרע של בונזאי כזה, עץ סיני כזה, אתה מכיר את זה, עץ הקטנטן הזה. קיבלו גם זרעים של בונזאי, תלכו, תתפחו אותם, תשקיעו אותם, אחרי שנה תחזרו, העץ הכי יפה המובחר, הוא נכנס, מה שנקרא, להיפגש עם הקלה, עם הנסיכה. אז כולם הלכו והשקיעו והתחילו לדבר על זה, נהיה בז כזה. והעץ שלי, והעץ שלי. והיה אחד חמוד שהעץ שלו לא גדל. כלום, לא... הוא בא לאמא שלו, אמא, לא מתפתח פה עניינים. היא אומרת לו, לא נורא, תתפלל על זה, תשקיע, יהיה בסדר, יהיה בסדר. אז כן, הוא השקיע, התפלל, לא יודע מה, שם זבל מיוחד, לא יודע מה, דיבר אליו, שם לו מוזיקה מעניינת, לא יודע מה, מוזיקה משפיעה על צמחים, אומרים. שום דבר, המסכן, הזרע שלו לא התפתח בכלל, וכולם מספרים שלי ככה, ושלי זה גודל, וזה ענק, וזה פרחי, ואחרי שנה, הגיע הזמן שקורה צריך להביא את העץ שלו לקיסר, ונבחנים העצים, והוא לא רוצה ללכת, הוא אומר לי, אמא שלו, אני לא הולך, חבל שאני אלך, כי אני הרי לא צמח לי כלום, נאדה. אומרת לו, אם אתה תלך, זה מה שיצא לך, זה מה שאתה תלך. והוא לוקח את העציץ שלו, והוא מגיע לקיסר, וכולם מראים את העציצים שלהם, וכולם עצים מדהימים, ומסתכלים על שלו. מתפקים מצחוק, מה אתה הבאת? כאילו, מה אתה עושה? צחוק, לך הביתה. והקיסר מסתכל עליו, אומר לו, איך קוראים לך? בוא נבחר שם, צ'ינג צ'ונג. לא, זה לא... לא יודע, אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. מניח בוחרים שמות בסין, אה זה? אתה זורק פיץ, ואיך שזה... זה השם שלך, מאמי, אתה גם... אבל... אז בוא נקרא לו צ'ינג צ'ונג, לא משנה, נקרא לו שם של סין חמוד. והוא קורא לו הקיסר, בוא שנייה, בוא שנייה, וכולם יודעים שהוא הולך כאן לרדת עליו, לצחוק עליו, להשפיל אותו עכשיו, תראה מה זה, אתה, לא, כלום לא. ואז הוא אומר, אתה הולך לפגש עם הבת שלי. כולם, מה קרה? ואז אמר להם הקיסר, חמודים שאני חילקתי לכולכם אותו סוג של זרע, זה הזרע עקר. אף אחד לא אמור לצמוח, אתם כולכם שיקרתם פה, הבאתם זרעים אחרים, או יצאים מוכנים, יאללה הביתה, כולכם הביתה. רק הוא היחיד שעמד במבחן, והוא יפגש עם הבת שלי. עד הרבה, לפעמים אתה בא בתור מושפל, בתור חתיכת אפס, כלום. אכן ההגדה שמתחילה, אז מתחילים קודם כל קדש, זה הקידוש, זה 16 שלבים בהגדה. קדש, ככה מתחילים, אחרי זה אורחץ, נוטלים ידיים. נוטלים ידיים, ושאדם נוטל ידיים, הוא צריך לכוון, אני מוריד מעליי את כל המושג שנקרא ביהדות, כוחי ועוצם ידי. כאילו אני, הנה, אני עשיתי, אני בניתי, אני פעלתי. עד הרבה, אתה רוצה להתחיל את ליל הסדר, אתה חייב לשחרר את כל האחיזה שלך. ואני אומר לכם, תבדקו, כל הבעיות שלנו כמעט הרגשיות זה אחיזה. אדם אוחז, קשה לו להיפרד, קשה לו לשחרר, לא משנה מה. הוא מעמדה שהוא קיבל אותה, מכבוד שהוא קיבל, מזוגית שהוא הייתה, מיחס טוב, לא משנה מה. אדם אוחז, והוא צריך לדעת לשחרר. לכן תחילת ההגדה זה קודם כל מה מתיטול ידיים, תוריד מעליך את כל האחיזה של הכל. תשחרר את עצמך מתוק, תשחרר, אתה לחוץ. כולך לחוץ. כי אדם חושב שדבר נשאר לו לתמיד, וזו הבעיה העיקרית. שום דבר לא נשאר לתמיד. שמעתי מישהו בארצות הברית שבמלחמת העולם השנייה הוא היה ילד קטן. שכנים שלהם היה זוג שלהם קצת יותר עמידים כלכלית, והייתה להם מכונת כביסה. ולהם לא הייתה. זה היה פעם מהמותרות כאלה, מכונת כביסה של כל בית. אז השכן הזה שקיבל צו גיוס, אמר למשפחה של הילד הזה, תשמרו לי על הדברים שלי, ואתם יכולים להשתמש, בעיקר במכונת כביסה, כי חבל שהיא תעמוד ככה, אני לא יודע כמה זמן תארך מלחמה, אז תשתמשו במכונת כביסה. ושלוש שנים השתמשו במכונת כביסה, והילד כל כך נהנה במכונת כביסה, כשהוא ממש כאילו, אוהב לראות את המסתובבת, וזה יופי יופי. ועד שבשלב מסוים, החייל חזר, ולקחו את כל הדברים, ואז הוא התחיל להתלונן, מה, למה לוקח לי את הדברים, את המכונת כביסה? זה משחק שני, כאילו. אם יש לו הסביר, לו חמוד שלי, זה מראש לא היה שלנו. קיבלנו את זה במתנה, בהשאלה. צריך להגיד תודה על מה שקיבלנו, וזהו, תשחרר. הוא אמר לי, ימים שגדלתי, לצערי הרב הוא סיפר, הוא איבד את אחותו. אחותו נפטרה ממחלה. הוא אומר, זה כל כך חיזק אותי הסיפור של המכונת כביסה. אתם יודעים למה? מה זה קשור? הוא אומר, הסתכלתי על זה אותו דבר. קיבלתי מתנה אחות, לאיקס זמן. אבל היא לא הייתה שלי מלכתחילה. שום דבר בעולם הזה הוא לא שלי. אין לך שום דבר שהוא באמת שלך. אולי מעשים טובים שעשית, זה כן. זה אף אחד לא יכול לקחת את זה ממך, אבל כל דבר מחוץ עליך, זה לא שלך. גם הגוף הזה, קיבלת את זה במתנה, זה לא שלך. קיבלת את זה במתנה ל-X זמן. אחד קיבל את זה ל-60 שנה, אחד ל-120 שנה, אחד ל-3 שנים. כל אחד קיבל את זה זמן מסוים, זה לא היה שלך. תגיד תודה על מה שזה היה שלך. תסתכל על התקופה שקיבלת את זה כמתנה, תגיד תודה, במקום לבכות על מה שלקחו לך. לכן תחילת ההגדה זה לשחרר, קודם כל מנטילת ידיים, ולכן ישר אחרי זה לוקחים את הקרפסון. קרפסון זה חתיכת קרפס, זה סלרי כזה, או תפוח אדמה. איך נתנו לו תפקיד ראשי בהצגה, אני לא יודע. מה? מי הוא בכלל? בוא לך, חתיכת גרוטה, סתם איזה קרפסון, מה? לא, זה... על ההתחלה פותחים איתו, פה, 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 קרפס! אלא מסבירים, עד רבה, בדיוק ככה, בדיוק ככה, אתה תראה שיש את המוטיב הזה לאורך כל ההגדה, שאפילו אם אתה מרגיש חתיכת קרפסון, או שאתה מרגיש מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו, ככה מתחילה ההגדה, מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו, אפילו אתה מרגיש עובד עבודה זרה, משהו מנותק לגמרי מרוחניות, אוטסיידר לגמרי, שום דבר, בלילה הזה כולנו מקבלים הזדמנות שווה, הזדמנות שווה, להצליח. כל מה שחלמת, זה הזמן. היה איזה ילד אחד, אתה רוצה לשדל את אבא שלו, אמר לו, אבא, היום בלילה חלמתי שאתה נותן לי 100 שקל. אבא, מה, בגלל שאני אוהב אותך, אני לא מבקש את זה חזרה. זאת אומרת, לצורך העניין, כל אחד, תמיד, הוא רוצה לעצמו. אבל בסופו של דבר, מה שצריך לקרות יקרה, אבל יש לך הזדמנות לשנות בליל הסדר. עד אחרי נטילת ידיים, שנוגעים לעשות את זה בלי ברכה, נוטלים ידיים, למה נוטלים ידיים בכלל? מה הקטע של הרוחץ הראשון? בגלל שמטבילים את הקרפס במי מלח. הקרפס זה נוטריקון, זה נקרא, סמך פרך, קרפס, המילה, סמך פרך, ש-60 ריבו עם ישראל עבדו בפרך. טולים את זה במי מלח, מכיוון שהמלח מרמז על איסורים. אז אם תראו, בהגדה כתוב שם, שמברכים בורא פרי אדמה על הקרפס, ומכוונים לפתור את המרור, כך כתוב. מכוונים לפתור את המרור. פירוש הדבר, אתה שם צריך לכוון, מעבר לפתור את המרור שאנחנו נוכל, זה ברמה של הפשט, בדרש או ברמז, תנסה לכוון לפתור את כל המרור של כל השנה, כל הדברים המרים שיהיה לנו חס ושלום. שלא יהיה לנו, שאלוקים יפתור את זה מאיתנו. אתה לוקח את הקרפס, אתה מכוון לפתור את המרור, שלא יהיה לנו מרורים, די, מספיק עברנו כל השנה, מספיק, רוצים לפתוח דף חדש, וזה באמת אפשרו לפתוח דף חדש. אבל בשביל זה צריך לשחרר, כמו שאמרנו. אז אוכלים את הקרפס ומבחים, תובלים אותו במי מלח, ולכן בגלל שתובלים אותו במי מלח, נוטלים ידיים. כי כל דבר שטיבולו במשקה, זה לשון חזל, אז נוטלים ידיים. והמים הם מי מלח. מי מלח, למה? כי זה מרמז לדמעות. לכן אנחנו רוצים באמת לפתור את הדמעות של כל השנה. לא רוצים שלנו דמעות. הנה, יצאנו די חובה, מספיק. יאללה, חלאס, עשינו את זה, יאללה, הביתה. שיותר לא לנו שום דמעות, לא מאף אחד, לא מבני הבית, ולא משום דבר. אז זה הרקע של ההגדה, מה שנקרא. אחרי זה נכנסים לתוך ההגדה עצמה, זה נקרא מגיד. אפרופו רקע, איזה בחור ביקש מהחבר שלו, צלם אותי על רקע הישיבה. אמר לו, למה? כי אני אצא בחורה, רוצה בחור עם רקע ישיבתי. הרקע של ההגדה זה אנחנו הולכים לצאת ממצרים, וככל שאדם יפנים את זה יותר, כך הוא יזכה להרגיש את זה יותר, אומר חז"ל. ככל שאנחנו נרגיש יותר את השיעבוד במצרים, ככה אנחנו נצא יותר ממצרים. לכן האדם צריך לדעת שהאגדה כולה בנויה על דבר שנקרא הכרת הטוב. מה זאת אומרת? מתחילים בגנות, מסיימים בשבח. כל האגדה בנויה, מתחילים בגנות, מסיימים בשבח. למה? כי אדם לא יעריך את השבח שיש לו עד שהוא לא ירגיש קצת את הגנות. לכן אדם נכנס לגנות, הגנות שם זה שתי דעות בחז"ל. דעה אחת זה מתחילה עובדי עבודה זרה יובתנו, או עבדים היינו לפרעה במצרים. שני דברים של גנות. אבל תנסה להבין שהיינו פעם עבדים לפרעה במצרים. אז ברור שעכשיו מה, איפה מרדות? אני במצרים? איזה מצרים? עכשיו אחי, דאב, סבבה, אין לי בעיה. אבל לא יותר מזה. אלא דיברנו על זה, אז בקצרה, שימו לב טוב. כל אחד מאיתנו עבד במצרים. עבד במצרים, פירוש דבר, יש לי שני מנגנוני חיפוש, יש לי שכל ויש לי רגש. בשכל אני מבין הכל. כל אחד מאיתנו הוא גאון פוטנציאלי. הוא יודע שלא כדאי לכעוס, הוא יודע שלא כדאי לבבל את המוח, הוא יודע, הכל הוא יודע, בשכל. ברגש, ממש לא מצליח ליישם את זה. חס ושלום, בחורה עזבה, בחור עזב, לא יודע מה. אני יודע, הוא לא היה טוב בשבילי, הרב, אני יודעת שהוא לא היה בשבילי, יאללה, שילך לקונה, זה זל. אבל קשה לי, קשה לי. למה קשה? מה הבעיה? את אמרתי בעצמך שהוא לא טוב לך. נפנפי! לא, קשה לי. למה אני עבד במצרים? זה כל אחד מאיתנו קורא לו את זה. כל אחד קורא לו את זה. לכן דיברנו שיעור שעבר, שאדם יש לו שלושה רבדים. יש רובד של רגשות, אמרנו, יש רובד של מחשבה ויש רובד של מעשה. אצל רוב בני אדם הם מאוחדים ביחד, כל הרבדים האלה. כשאני מרגיש משהו כעס, שנאה, קנאה, זה ישר זולג לי למחשבה, זולג לי למעשה, אני עצבני, בא לי לשרוף מישהו. יפה. עכשיו, האדם עושה טעות, כי זה הכל בעיני המחשבה שלך. סתם כדוגמה, נגיד, יש אולם 250 איש פה, בסדר? 250 איש, 250 איש מקשיבים ככה, ואחד נרדם. עכשיו, יש כאלה, התמקדו בזה הנרדם. למה הוא נרדם? כנראה אני לא בסדר. כנראה המצאה שלי משעממת. יאללה, לך הביתה, זה לא התפקיד שלי. יש לך פה 200 אחרים, אבאלה, יש לך 200 אחרים, מה אכפת לך? לא, אבל אתה רואה שהוא נרדם, אתה רואה? שימו לב טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, זה כל אחד מאיתנו קורא לכזה דבר. או להבדיל, יש כאלה אחד בדמיונות. 200 נרדמים לו, ואחד, והוא מבסוט מת, יאו, איזה מרתיע, אני חזק, אני חזק, אני. זאת אומרת, יש שני סוגי טיפוסים. יש את הטיפוס שמחפש את הדברים הטובים, ויש טיפוס שמחפש את הדברים הרעים. רק הטעות ששניהם מתמקדים בדבר אחד, וזה לא נכון לעשות. אדם חייב ללמוד לפתוח את הזום. ככה בכל דבר, לא משנה מה אתה תעשה בחיים, תפתח את הזום, למה אתה מתמקד, ואז שסוף העולם הגיע. לכן יש בחינה שנקראת הכל או לא כלום, וזו טעות גדולה, 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 הכל או לא כלום. זה מאוד לא נכון, או שאני עושה הכל ואני צדיק יסוד עולם, או שאני לא עושה שום דבר, יאללה. לכן בהגדה יש ארבעה בנים, דיברה התורה, כנגד ארבעה בנים. יש חכם, יש רשע, יש טעם ושאינו יודע לשאול. מה זה ארבעה בנים האלה? למעשה זה ארבעה פסוקים שמופיעים בתורה על שאלת יציאת מצרים. מה זה נוגע אלינו? בכל אחד מאיתנו יש את שלושת החבר'ה האלה. ארבעת האלה, סליחה. ארבעה. יש בכלל, יש אפילו בן חמישי, אצל חב"ד יש בן חמישי. שהוא בכלל לא בא לסדר, בכלל לא בעניינים בכלל. אני רוצה להביא אותו, כאילו הוא בכלל, השם יעזור. אפילו לא יודע לשאול, הוא בכלל, אאוץ. השם יעזור לו, זה כיתה טיפולית. אבל למה אני אומר את זה? מכיוון שלא, חב"ד נקרא לזה, הבן החמישי שצריך באמת לעזור לו, כי... לא, לא יודע אם סיפרתם, אבל אני, היה לי סדנה. היה לי סדנה בנס ציונה, לפני באיזה חודשיים, משהו כזה. סדנה של, אני מעביר סדנה של, קוראים לזה השילוב המושלם. זו שיטה שאנחנו פיתחנו שעוסקת בשלושה דברים. אימון, בדמיון מודרך וריפוי אנרגטי על ידי ידיים. קיצור, לא שזו שיטה שאנחנו פיתחנו כבר הרבה שנים, אבל לא, 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 לא. היה אצלי בסדנה איזה מישהו, אומר לי, פנגר, מה אומר לך השם דרור שאול? אני מנסה להיזכר שאני חלש בשמות, וואי וואי. נשמע לי מוכר, באמת נשמע לי מוכר, כל שם נשמע מוכר. דרור ושאול, שני שמות די נפוצים. ואז אומר לי, הבן אדם, אדם לא צעיר, כאילו, אתה יודע, הוא מה שנקרא בשנתון מעלינו, מה שנקרא, כמו אבא כזה. הוא אומר לי, דר מסאלה, ואז אני אומר, וואלה, איזה קטע, עכשיו אני נזכר, באמת נזכרתי. מה? אני שלמדתי במזרח הרחוק, אני למדתי בדר מסאלה, היה לי שותף לחדר, השותף של החדר, שקוראו לו דרור שאול. ואנחנו גרנו בחדר ביחד הרבה מאוד זמן. אני למדתי במנזר, והוא היה מדריך טיולים, שהוא בא ללמוד את השטח, ושנינו שרצנו שם הרבה מאוד זמן, ויחד. עכשיו, כל אחד היה עסוק בעולם שלו, אני באתי ללמוד, הוא בא ללמוד גם משהו אחר, וזה מצחיק, כי שנינו באנו כל אחד בא מעולם אחר, אבל שנינו ממש לא קשורים לענייני דת ומסורת. והגיע ליל הסדר. הגיע ליל הסדר, ופתאום דרור אומר לי, בוא נעשה ליל הסדר. אתה הולך נעשה, אני לא יודע. אומר, גם אני לא ממש, אבל אנחנו נתקשר להורים, שיפקססו לנו אגדה. אז לא היה כל המכשירים, אתה יודע, שלח לי בוואטסאפ, ידי. פעם היה פאקסים. אז ההורים שלנו נשלחנו בפאקס אגדה, ונעשה פה ליל הסדר. נתלה שלטים בכל דר מסאלה, עם מפה לעבר החדר שלנו, שאנחנו גרנו בדרמקות, בכפר, אנחנו לא היינו בגסטהאוסים, אנחנו גרנו שם, היה לנו בית שלנו.
יש בית חב"ד.
או, חכה, זה עוד לא היה אז. אז לא היה בית חב"ד, לא היה כלום אז בדר מסאלה. ואז הוא אומר לי, טוב, אנחנו נעשה שלטים לעבר החדר שלנו, והם יבואו. והבן אדם עשה את זה, עכשיו אני צחקתי אליו, מי יבוא? א', אנחנו לא מכירים ישראלים, אנחנו לא מתארים בחבר'ה, אנחנו באנו ללמוד. והגיע לי לסדר, אני חזרתי מהמנזר בדיוק, ומלא, היה מלא ישראלי סבחת שלנו, ועשו לי לסדר עם אגדה, ולא שדענו הרבה מאוד מה עושים, אבל... והוא עפה מצות, שיהיה בריא. ולמה אני אספר לכם את זה? כי כשאני החלטתי לחזור בתשובה, אז הוא נפגש איתי, בא אליי, גם חזר לארץ לתקופה, והוא צחק עליי, מי? כשאני מדבק בך, ומדבק ממך. ומי שהיה אצלי בסדנה היה חמיב. ואני רואה שחמיב, כאילו אבא של אשתו, של הבחור. זה היה לפני 20 שנה ויותר, חבר'ה. ואני רואה שיש לחמיב כיפה. מה, אתה לא יודע, דרור חזר בתשובה. הוא פתח בית חב"ד בדרמסלה, הוא נהיה חב"ני, בית הרבי שם. אמרתי, וואלה, נדבק. אתה רואה? אל תשאל לידי. סתם. אבל באמת, פסח זה זמן מיוחד, זה לא... זה לא עוד איזה חג, עוד איזה יום, זה באמת משהו מיוחד. ולכן העבודה שלנו בליל הסדר, לנסות להתחבר לילד שבתוכנו, לכן הילד שואל את האבא. כבר דיברנו בשנים קודמות שהילד שואל את האבא, הכוונה היא שכל אחד מאיתנו שואל את האבא בשמיים, את אלוקים, שבאמת יזכה אותנו, כי לא יודע אם אמרתי לכם את זה לא, אבל נשים מקבלות מכת הרבה, הרבה ניקיונות, הרבה בישולים, הרבה סידורים, והגברים מקבלים מכת ערוב וחושך. הרוב לא מעניין אותם, וחושר שרואים את הכרטיס אשראי, את הפירוט, כאילו מה זה. אז מרוב שהם שקועים בסידורים ובקניות ובבישולים לא יודע, אז אתה מפספס, כי יכול להיות החג עצמו. לפעמים אתה מגיע שפוך מהעייפות, לא יודע מה. ואז כאילו יאללה, בוא נתקתק אותה, תריץ את האגדה, ואיפה האוכל, חבר'ה, תשחררו פה את הלחץ. ובאמת זה, אפשר לעשות את זה, לא סותר, זאת אומרת, אפשר לקרוא את האגדה יחסית מהר ולאכול, ואחרי זה, תוך כדי אוכל אפשר להמשיך, זה לא כאילו, הגיע אוכל, נגמר, זה אוכל, נגמר, אסור לדבר יותר, אסור, סגור את האגדה, אל תראה לי יותר את האגדה, גמרנו, דיינו נגמר. אז לנסות, אם אפשר לשמוע הרצאות, באמת, לפני פסח, מה זה ליל הסדר, מה הרעיון שלו, קצת לשמוע הרצאות על האגדה, כי יש מלא מלא חומר ומלא דברים, אנחנו, אם רק נתחיל, בכל זאת, לא נסיים, אבל לשמוע הרצאות על זה, ואז להתחיל להיות יותר מוכנים, יותר מוכנים. כלומר, שבליל הסדר אתה פותח את הרצון שלך, את השאיפה שלך. לכן אין דבר שעומד בפני הרצון. זה דבר מאוד יפה. מה זה אין דבר שעומד בפני הרצון? אם אתה שואל אדם למה אתה לא עושה טוב מה שאתה עושה, לא יודע, כל אחד יש לו תירוצים. אני לא יכול, אני עייף, קשה לי, אין לי אפשרות, אין לי כסף, ודוד שלי לא מרשה לי וכדומה. אבל אין שום דבר שעומד בפני הרצון. רצון זה דבר ששום דבר לא עומד בפניו. זאת אומרת, אין לך תירוץ למה אתה לא רוצה. למה אתה לא יכול או מצליח זה משהו אחר, ואני יכול להבין אותך. אבל למה אתה לא רוצה, זה אין תירוץ. ולכן העבודה שלנו היא בליל הסדר לפתח רצון קודם כל. שיש לך הזדמנות באמת לצאת ממצרים ולצאת מהמצרים שלך, פירוש הדבר שאמרנו שאתה מבין בשכל, אבל אתה לא מצליח ליישם. וליישם זה הלב, ולכן מצרים נקראת מצרים, נשון מיצר, זה פה בגרון. זה המיצר שבעצם סוגר לי, ולכן פרו נקרא פרו משון העורף, פרו זאת הנוטיות של העורף, הוא נמצא פה מאחורנית, והוא סוגר לי את המעבר הזה, פה. לכן החג נקרא פסח, זה עיקר העבודה של הדיבור, לשחרר את המקום הזה. לכן המצווה העיקרית היא ההגדה, לדבר. לכן ההבדל בין חמץ למצה זה האות ה', זה חמשת מוצאות הדיבור, מה שנקרא חמש, יש את האותיות, בומה, גרוניות, מי שיודע, יודע. מי שלא, אז שילך ללמד בלשון קצת. סתם, גם אני לא זוכר, אבל... אז לצורך העניין, הנקודה העיקרית היא, זה הרעיון של פסח, לצאת ממצרים, כל כך מהמצרים שלו, שאני מבין בשכל, ואני רוצה לצאת משם. אני רוצה שזה יתפתף לי, בסדר? הלוואי ואני אוכל להשליט את השכל שלי על הלב שלי. זה סוד המצא. המצא אומר הזוהר שזה נעמה דאסוותא, זה לשון הזוהר, לחם של בריאות, של רפואה, של אמונה, ורפואה ולהרפות זה אותו רעיון. לכן המצה יש לה שתי תכונות עיקריות. האחת היא מאוד זריזה. מי שיודע איך שאופים מצות, זה מאוד מאוד זריז. זה מאוד זריז. קמח ומים שעומדים בלי לזוז 18 דקות, הם יחמיצו. זהו, נגמר. לכן תראו קופסאות עם חי רגעים. מה זה חי רגעים? הכוונה היא שזה היה הזמן שיש הבדל בין בדרך כלל ההכשרים הגבוהים יותר, נקרא לזה בדצים שונים, לבין הכשר רבנות. מה ההבדל בין שניהם? זה, שניהם זה כשר. אבל מה ההבדל? ההכשר שלה, בדרך כלל, בדץ, מה שאני תראו, יהיו חי רגעים. מה הכוונה? שחזל לימדו אותנו שכמח פוגש מים בלי לגעת בהם, תוך 18 דקות זה מחמיץ, עיסה. אבל אם אתה מתעסק איתה כל הזמן, אז היא לא תחמיץ אף פעם. אפילו שבוע, תעמוד ככה, היא לא תחמיץ. כי זה, ככה זה, ככה אמרו. אז מה ההבדל בין הבד"ץ לזה? אז ההכשרים הגבוהים, מה שהם עושים זה מצות מכונה, אלה הרי המרובעות. העגולות זה תמיד יד, זה אותו דבר. אבל המרובעות הן מצות מכונה, זו מכונה שעובדת. אז צריך לספק מצות למיליונים של אנשים, תחשוב, זה בארץ, בעולם. זה מכונות, מכונות, מכונות. אז בבד"צים כל 18 דקות עוצרים את המכונה. עוצרים ומנקים הכל, מנקים, מנקים, מחפשים, לא מוצאים, נקי, יאללה, עוד פעם, עוד ליין. בהכשרים האחרים, בחזר הרבנות, המכונה עובד כל הזמן, 24 שעות זה עובד. זה ליין של 24 שעות, כי הם סומכים על הקטע שזה כל הזמן בלישה. כי זה כל הזמן בתנועה. הבצק, הבצק חדש, זורם, זה ככה הולך, בגלים כאלה. אז אותו דבר אנחנו. אם אתה תהיה כל הזמן בתנועה, אתה לא תחמיץ. ברגע שאתה מפסיק לעשות עם עצמך משהו, מתחיל להיות תפוח אדמה. לא, אתה לא זז, אתה רק אוכל, בבי. אתה לא, לא, אתה מתחיל להיות מוזנח, ואתה, זה מגיל גם אותך. אתה כבר מרגיש,
די, שחררתי את הרצועה.
אני, אין לי תקנה, רב, אני אתחיל עכשיו, אופה, אתה נהיה חמץ, מתוק שלי. אתה נהיה חמץ ואתה מחמיץ הזדמנויות. וזה הרעיון, אתה מחמיץ הזדמנויות, כי הם יבואו אליך. ואתה, בגלל שהיית עצלן, מישהו שלח לי את זה היום, מהולנד. סיפור שהיה כבר לפני הרבה שנים, הוא אמר לי, באחד הכפרים הנידחים יותר של הולנד, כפר של דייגים. כפר של דייגים, כולם עסוקים בדייג. כולם כמעט עוסקים שם בדייג, זה הפרנסה של רוב הכפר שם. כפר לא גדול, עד שהם הגיעו למסקנה שצריך לעשות איזשהו כמו משמר החופים. מן, שאם חסר קורה משהו, שתהיה קבוצה של מתנדבים, אף אחד לא עובד בזה, כן, כולם בדייג. אבל שיהיה קבוצה כמו של הצלה כזאת, הם, אם צריך, כיתת כוננות, הם קופצים, מתנדבים. והתנדבו חמישה, ואומנו, וכן הלאה, והכל היה בסדר. יום אחד הייתה סופה אדירה, גלי ענק, ומקבלים בקשר, מה קרה? סירה דייג התהפכה. סירה דייג התהפכה, וצריך לרוץ, יש ניצולים. טוב, החמישה, כיתת כוננות, מקפיצים אותם, והם ישר עם סירה, טלה, הם צריכים לחתור לעבר הסירה דייג, גלי ענק, והם צריכים לעבור את הגלים, וכמובן כל הכפרים, השעשיות ככה, ליד המזח, לראות מה קורה. אחרי שעה, ברוך השם, רואים את הסירה ככה מתקרב מהפוג, מהערפל, הם שכחו לי את זה באנגלית, וזה אני... רואים מהערפל את הסירה מגיעה, ויש ניצולים. יש ניצולים, אבל הם כולם שפוכים מעייפות, גם הסירת הצלה, גם הניצולים עצמם כמובן, שפוכים מעייפות, נשכבים שם על החול, המפקד אומר, תקשיבו, לא הצלחנו להציל את כולם. יש עוד אחד שנשאר שם, שלא יכולנו להעלות אותו, עוד אחד, הסירה שם הייתה שוקעת. העלינו אותה, מה שנקרא, לחוץ, לחוץ. אם מישהו יכול, יש עוד ניצול אחד בסירה. טוב, אף אחד לא מסוגל, החמישה האלה של הצוות גמורים, הם לא מסוגלים. מי שמוכן להתנדב, אף אחד לא מוכן. ילד בן 16, הולך קדימה, אני הולך. אני לוקח את הסירה, כמו חסק כזה, אני נכנס. אמא שלו תופסת, נו, נו! תן שם, לא יודע איך נקרא לו.
ג'ון.
נו, ג'ון, don't go, ג'ון, פליז, don't go, ג'ון! אמר לה, אמא, a man gets to do what a man gets to do, and that's not true. has to do. מה זה guts? guts כאילו זה אומץ, לא משנה. כן. אני צריך לעשות, אני נבחר, אני הולך, אף אחד לא מוכן ללכת, אני הולך להציל אותו. היא אומרת לו, לא, ג'ון, אל תעשה את זה. אבא שלך טבע לפני 10 שנים בסירת דייג. אח שלך כבר 3 שבועות נעדר בעצמו בים. אתה לא הולך, אני לא יכול להכיל את זה, לא יכולה. אומר לה, אמא, אני מצטער, אני הולך לעשות את זה. אני הולך לעשות את זה. אף אחד לא הולך, תבין, יש מישהו שמחכה לעזרה. אני הולך. ג'ון, נאו, אמא, אני הולך. ג'ון, אמא, ג'ון, ביי. לוקח את החסק, קלאק, 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 מתחיל להיכנס לתוך הים, גלים, וואי, וואי, איזה גשם, ברקים, מפלחים את השמיים, אמא וכל הכפר מחכים עם השעשיון, ג'ון, ג'ון. טוב, ואחרי כשעה וחצי רואים סירה מתקרבת, וזה ג'ון. המפקד צועק לו, נו, הצלת אותו? הוא אומר, אני הצלתי ותגיד לי, אמא שלי, שזה אח שלי הגדול. הוא הציל את אח שלו הגדול בעצם, כי אף אחד לא יודע שהוא היה בספינה הזאת גם. שמעתי את זה, שלחו לי את זה היום, עוד נהניתי מזה. אמרתי לעצמי, תבין שלפעמים אדם משקיע. הוא משקיע וזה נראה לו כאילו הוא עושה טובה למישהו, כאילו בראש ובראשונה אתה עושה טובה לעצמך, תדע לך. כל מה שאתה עושה בעולם טוב, אתה עושה את זה לעצמך, אני אומר לך, בראש ובראשונה, תדע לך. בראש ובראשונה. לכן כל ההגדה, הרעיון שלה זה הכרת הטוב. הכרת הטוב זה לדעת שבעצם אתה מקבל טובה מאחרים, אל תקבל את זה כמובן מאליו. זה נכון שהם מרוויחים, אבל תלמד מזה. מה אני יכול לעשות, איך אני יכול לעזור, אל תישאר מאחורנית. אל תהיה החמץ הזה שאתה יודע, מחכה שיעזרו לו, מחכה שיושיעו אותו, הוא מחכה, תופך, משמין. לא, מתוק שלי, תתחיל לעשות עם עצמך משהו, למה אחרת, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. אני אומר את זה לעצמנו מכיוון ש... כל אחד מאיתנו מתמודד. מי שעוד לא נשוי רוצה להתחתן, אחד אמר, הרב, אני רוצה, היא בחורה שהולכת בדרך תורה. שתורה לבשל, תורה לחבס, תורה לנקום. בדרך תורה. אדם רוצה להתחתן, אבל חושב שאם הוא יישאר זה, זה יבוא מאליו. בחורה רוצה, לא יודע מה, להתחתן, אותו דבר. קום תעשה עם עצמך משהו. לכן במצרים לא מבקשים לך הרבה. תבין, זה היופי במצרים. בליל הסדר מקבל את זה כמתנה. אבל אתה צריך לרצות. לכן הרצון שלך בא לידי ביטוי בניקיונות. אם אתם מנקים את הבית שלכם, אנחנו לא סתם עושים דברים בעם היהודי, עם יהודי לא טמבל, אני אומר לכם, ממש לא. ואתם רואים שכל הבית על הגלגלים, אני מגיע הביתה, אני מוצא את אשתי בארון למעלה, יש ילדים במקרר, כאילו מחפשים, ננקים, כל אחד. זה יפה. ואני אומר לכם שאתה מנקה, תנסה, גם אם אתה, אם יש מנקים בשבילך או שאתה הולך לאיזה מלון, לא יודע מה, תנקה גם אתה, כשאתה מנקה את הבית, תכניס לך ראש, אתה מנקה את הבית שלך בפנים. את הלב שלך, את המחשבות שלך. תבינו, לכל אחד יש לו, איתנו יש בראש חמץ, מלא, מלא. איכסה כזה. שנה שלמה שלנו. יש בפנקשווי הסיני, דבר מאוד יפה, שבדרך כלל לא טוב לאגור דברים. צריך לשחרר, זה תוקע את האנרגיה. פה גם, אתה רואה שזורקים דברים. מי שהתקשר אליי אמר לי, פנגה, יש עניין לזרוק דברים מהבית, דברים שלא לא, לא שימושיים. אז אשתי זרקה מלא דברים מהבית, תכלס, תגיד לי, איך יוצאים מהפח. איזה בעל אחד חזר אחרי שאשתו נקטה את כל הבית, היא אומרת לו, זהו, הבית נקי מחמץ. אמר לה, ממש לא, יש חתיכת חמץ פה. וסימן עליה. אמר לו, ממי, את החמץ הזה אבא שלי מכר לגוי לפני 20 שנה. אבל הכוונה היא, שאנחנו נקים את החמץ ונקרות באמת החמץ מתוכנו, כי כל אחד יש לו הרבה הרבה חמץ, אני אומר לכם. לכן העבודה שלנו זה קודם כל לדעת שאנחנו צריכים לרצות. ויש הזדמנות לכל אחד מאיתנו, גם לבן הרשע. לכן כתוב חז"ל, אף אתה הכהה את שיניו של בן הרשע. מה זה הכהה את שיניו? הוא לא מדבר יפה. שבור לו את השיניים. שבור לו את השיניים! מה זה הכהה את שיניו? בלין גבוהות כאלה, הכהה. פרק אותו! מה זה הכהה את שיניו? אלא גם הבן הרשע, שכביכול הוא רשע, הוא לא באמת רשע. בדרך כלל הוא פגוע. בדרך כלל הוא פיתח שיניים כי העליבו אותו, ירדו עליו, זרקו אותו. אני אומר לכם, אני הייתי אתמול בכלא, כאילו, בהרצאות, אני נמצא פעם בתקופה, אני הולך לכלא בדרך כלל להרצאות, אני רואה את זה כשליחות, כי זה... מה זה קשה? וכלא רימוני וכמה אגפים שם. הייתי אצל הנוער, יש כלא אופק. חבר'ה צעירים, צעירים, אני אומר לך. 80 במספר, זה היהודים שביניהם. יש סך הכל 130, חלקם לא יהודים. אתה רואה ילדים שנחרב עליהם עולמם בגלל שטויות שעשו או לא עשו, שטות שהרסה להם את החיים, שטות. אתה רואה את הילדים האלה שגם כביכול שהחברה מגדירה אותם לכאורה כרשעים, ואתה יכול לראות כאילו, אני חושב שאופנה חדשה, מה האופנה החדשה עכשיו? מי שמשתחרר דוקרים אותו. כן, מי שמשתחרר דוקרים אותו. עכשיו, הוא הרב של המקום מתקשר להפנגה תבוא בזמן. למה? שלא יהיו יותר מדי זמן בלי מעס. למה יותר מדי זמן כאילו בלי מעס, מתחילים לעוף ידיים ותבוא בזמן פנגר. כאילו אתה עכשיו אתה בא לזה עבריינים, אני רואה אתם ככה, כולה דאב, או לקרוא מישהו. אני באתי, אתם יש ילדים חמודים, אני סליחה שאני אומר לך, יש ילדים, 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 עשה, עשו טעות. גרו, זה לא שבאמת יש להם שיניים, אני אומר לך, אין לאף אחד שם שיניים. לכן מה שצריך זה להכהות את שיניהם. תשייף אותם, שלא ידקרו. הם לא... תשייף להם את השיניים קצת, תשייף להם את השיניים. אל תעקור להם את השיניים, אל תשבור להם את השיניים, כי הם לא עושים את זה בכוונה. הם ילדים שעברו כל מיני דברים לא הכי נעימים. לכן אתה אף, אתה כהה את שיניו. את הרשע. וגם אצלנו. כל אחד מאיתנו, יש לו אנשים שפגעו בו, העליבו אותו, ירדו עליו, חבו בו, תקה את שיניו. אתה מבין שהוא לא באמת זה. אם אתה אולי תהיה נחמד, אם אתה תהיה בן אדם, אולי זה יעזור. אולי זה יעזור, אני אומר. לכן אנחנו מתחילים, הלחמה עניה. דיאכלו אהבתנה בערד המצרים. מתחילים בארמית, הלחמה עניה. זה הפירוש, זה לחם עוני. מצה נקראת לחם עוני. דברים שעונים עליו דברים הרבה. כל האגדה זה על המצות. הלחמניה דאכלו אהבתנה, שאכלו אבותינו בערד המצרים, בארץ מצרים. אומרים שהמצה זה הדבר הכי פשוט שבעולם, זה קמח ומים. אותו דבר אדם צריך להתחזק באמונה פשוטה. אמונה פשוטה, זה מה שיחזיק אותך. אמונה פשוטה, הכוונה היא, תפסיק עם המחשבות. אני אעשה ככה, אני אעשה ככה. יגיע הזמן, אתה תצא מהמצרים שלך, אבל אתה תנקה. תעשה את העבודה של ההכנה. שיגיע הרגע, אתה תראה שזה קורה. ואני אומר את זה עצמנו, כי זה קורה בסופו של דבר. היה בחור שהיה בנתניה, יש קהילה שנקראת קהילת סאנז. יום אחד הגיע לאדמור שם, פה נפטר, האדמור הקודם, היא בחור שזרקו אותו מהישיבה. אז אמרו לו, שאל אותו הרב, למה זרקו אותך מהישיבה? הוא אומר, כסתי קצת בלגן. אמרו, אבל אתה מבין שעשית בלגן? הוא אומר, כן, אני מבין, אני מתחרט ואני מוכן, אני אהיה בסדר. הרב קרא לרב שלו, לרב של הבחור, למה אתה לא מחזיר אותו לישיבה? הוא אומר, כי הוא עושה בלגן. אבל הוא מבטיח שהוא יעשה תשובה, שהוא מתחרט. הוא אומר, כמו הוא התחרט? הוא מתחרט? חוזר. מתחרט? חוזר? מתחרט? חוזר. אין לו תקנה לבן אדם, אין לו תקנה. הרב אמר, אין לו תקנה? הרב תפס את הזקן שלו, של הרב, כן, של עצמו. הוא אומר, אתה רואה את הזקן הלבן הזה? אתה יודע כמה פעם אני הבטחתי לקדוש ברוך הוא שאני אשתנה? כל יום כיפור. אני אשתנה! ואחרי זה, אוף! אשתנה! אוף! חוזר. אשתנה! אוף! חוזר. אז מה, אין לי תקנה, אתה רוצה להגיד לי? אין לי תקנה! אמר, לא, לרב יש, לרב יש, יש תקנה. אז מה ההבדל ביני לבינו? אין שום הבדל. כל אחד מאיתנו יש תקנה. לכן יש הרי את הדבר הזה, אתם אולי מכירים את זה, אבל... אם אני הבאתי את זה, אני... לא זוכרים, יש לי את זה פה, רגע דקה. הנה, כן. לפני כ-300 שנה. סליחה, כן. לפני כ-300 שנה ויותר. 1620 זה היה. הפליג על העולם החדש אונייה בשם מייפלאואר. באה האנגלים שקצו בחברה ובמשטר האנגלי. וחיפשו חוף שומם לחלוטין להתנחל בו ולהקים עולם חדש. הם נחתו באמריקה, והיו ראשוני המייסדים והבונים של ארץ ואומה זו. מייפלאואר. היה זה אירוע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה. ועל כן כל ילד אמריקאי, כל ילד אמריקאי, יודע שם זה מבית. בית אבים, בית ספרו ועוד. אבל תאב אני. אני אומר לכם ציטוט פה של מישהו, שאחרי זה נגיד לכם מי זה. נשמע, תראו מי זה. תאב אני, אומר אותו בן אדם. תאב אני? לדעת, אם יש אנגלי אחד, היודע בדיוק יום ושעת הפלגת האונייה, שמות משפחותיהם, מה לבשו, מה אכלו, מה מסלול הפלגתם, מה יראה להם בדרך, ממה ניזונו, כיצד שתו מים, היכן הנקודה הבאה עלו על החוף על הארץ, שיסדו אבותיו אלה, ובה הם גרים עד היום בזכותם. מישהו אנגלי או אמריקאי יודע מתי בדיוק, מי ישב על המייפלה או מה הם אכלו בדרך, מה כבר לי. והנה אומר, לפני יותר מ-3,300 שנה, קודם הפלגת המייפלאואר, יצאו היהודים ממצרים. כל ילד יהודי בעולם, באמריקה, ברוסיה, תימן, גרמניה, יודע בדיוק. אבות אבותיו יצאו ממצרים בעלות השחר של 15 בניסן, ט"ו בניסן, זה פסח. מה לבשו? אומר הפסוק, מותניהם חגורים, מקלם בידיהם. הם אכלו מצות, אנחנו יודעים בדיוק מה הם אכלו. הגיעו אחרי 7 ימים לים סוף, זה פסח שני קוראים לזה, זה לא בדיוק פסח שני, זה שביעי של פסח. פסח שני זה באייר, לא משנה. שביעי של פסח. הוא גם מכיר את מסלול המסעות במדבר, קורותיהם במשך 40 שנה, הם אכלו מן וסלב, שתו מים מבארה של מרים, הגיעו לארץ בירדן מול יריחו, ואף שמות משפחותיהם לבית אבותם, יצטט מן החומש. עד היום זה אומר. אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו. למה? כי 7 ימים. מ-15 בניסן מספרים ביציאת מצרים בצרות שאירעו על היהודים מיום שיצאו לגולה ואילך. והם מסיימים בשני מאמרים. השתא עבדה, זה התחלת ההגדה. השנה אנחנו עבדים. לשנה הבאה בני חורין. השתא הכה, שאנחנו עדיין בגולה. לשנה הבאה בירושלים בארץ ישראל. כך טבעם של היהודים. ואני מצטט את זה מנאומו של בן גוריון לפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית של האום. תראה לי באמת אמריקאי אחד שיודע את העבר שלו, שהיה לפני 300 שנה. עם ישראל הוא עם באמת מיוחד, והוא שומר על הגחלת. יש מרוץ לפיד כזה שאנחנו מעברים מדור לדור, מדור לדור, לכן העיקר בהגדה זה האבא מספר לבן. וחזרנו שהסבא מספר לבן, והאבא מספר לבן, ואם אין בן אז אתה מספר לאשתך, או אתה לעצמך. אבל להמשיך את זה הלאה, להמשיך את זה הלאה. הדבר החשוב ביותר, זה לא משנה מה קורה, אל תישבר. דיברתי על הדברים ששלחו לי, אז שלחו לי גם היום, מקרה שהיה בארצות הברית, ואני בדק את הסיפור הזה, סיפור אמיתי. בארצות הברית, באחד הבתי חולים, יש שכבה אישה שצריכה ללדת. הסיפור מתחיל שהיא אישה נשואה, ברוך השם, ויש לה בן. כשהיה בן בן השלוש, היא נכנסה להיריון פעם שנייה. עשו אולטרסאונד, אולטרסאונד, וזה היה בת. וסיפרו לילד בן השלוש, הולכת להיוולד לו אחות. אחות, ולו חברה, ואחות, והוא ילד דחיקה מאוד, ומאוד ציפה. הוא היה יושב ליד אימא, ככה נוטף לה את הבטן, ומתי, כאילו, נו, 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 נו. ולא סבלנות, וזה הולך וגדל, כאילו, אז נו, 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 והוא מצפה, והוא מחכה לה. ובשלב מסוים, הגיעה לידה. וכשהגיעה לידה, הלידה הסתבכה. והתינוק יצא במצב קשה עד מאוד, טיפול נמרץ, והיא שוכבת בטיפול נמרץ שבועיים. המצב של הילדה הולך ומחמיר, והרופאים לוקחים את ההורים לשיחה, ואומרים להם שכנראה היא לא תשרוד. היא לא תשרוד. תכינו את כל מה שצריך, להלוויה וכן הלאה. תכינו את הכל כזיין של ימים, אולי שעות אפילו. הילד, לא יודע איך להגיד לו את זה, אם להגיד לו בכלל. כי הוא כך ציפה, והוא יודע שנולדה אחות, הוא... אז התלבטו אם לספר לו או לא לספר לו, אז אמא שלו אמרה לו, תדע לך שיכול להיות שאתה לא תראה אותה. אז הוא אמר, אז אני רוצה לראות אותה אפילו פעם אחת, אני רוצה. עכשיו, אז באותו בית חולים, של בית חולים, מי שירצה לדעת, לא הכניסו לילדים לטיפול נמרץ. לא שייך. האמא החליטה, אני לוקח את הבן לטיפול נמרץ. הוא חייב לראות את אחותו, הוא יכול להיות שהוא לא יראה אותה בחיים יותר. אז האמא לקחה והלביש אותו בגדים קצת ארוכים, והחזיק אותו ביד, שהוא יראה כאילו גדול יותר. ואז היא הביאה אותו לחדר טיפול נמרץ, וכמובן שהאחות הראשית תפסה אותם. ואמרה לה, הוא לא נכנס. היא אומרת, הוא חייב לראות את אחותו. כי יכול להיות שהוא לא יראה אותה בחיים, הוא חייב לראות את אחותו. והאחות אומרת, הוא לא הולך לראות את אחותו. אבל אני הולך לראות את אחותו. והאימא קצת הפעילה צעקות ובלגן, בלי רעיונות, אבל כאילו... והיא אומרת, טוב, אבל כמה דקות? והיא הכניסה אותו. אני מצטט לכם במדויק מה שהיה שם. הביאו את הילד, והילד נעמד ליד התינוקת, ליד המיטה שלה. הוא הסתכל עליה ככה והתחיל לשיר לה. התחיל לשיר לה, שאלה ככה. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky are gray. ופתאום ראו שהדפיקות לב שלה, של הילדה, מתייצבים. לא מבין מה קורה פה. הוא משיך. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. והמצב שלה מתייצב. אז האחות לא מבינה מה קורה פה, היא קוראת לרופא, בוא תראה מה קורה פה. הרופא אומר, תמשיך לשיר, בבי, תמשיך לשיר. וסוף הסיפור, היא הבריאה. היא הבריאה. יש לי אפילו תמונה שלה, היום בת 16 ילדה. היא הבריאה. אז הכותרת של הסיפור היה שם, ריפוי דרך השיר של הילד. אני אומר, אדם אסור לו להתייאש, לא משנה מה הוא רואה. אפילו אם כולם אומרים שזהו נגמר הסיפור, מי היה חולם ששיר של ילד בצורה הכי תמימה, ילד בן שלוש? זה מה שיגרום לריפוי, מה... זה אפילו בדמיונות שלנו. אולי שווה לפתח שיטת ריפוי כזאת, להביא ילדים לשיר, אבל נראה לי שזה האהבה של הילד. זה משהו אחר, זה משהו באמת על-טבעי ניסי. אבל זה תזכרו, סיפרתי את זה נראה לי לפני שנה, אבל עם זה נסיים לכם ש... כולם מכירים את הסיפור הזה, זה הסיפור הקלאסי של פסח, שהיו שני חברים, יהודי ושלא יהודי. אז יום אחד היהודי אומר לחבר שלו, הלא יהודי, אח שלי, אל תאכל היום. שני מקבצנים דבות קמצנים, כאילו מקבצנים. אח שלי, היום אל תאכל. למה אל תאכל היום? כי היום בלילה יש ליל הסדר. והיהודים מבשלים שבוע מראש. אחי, סירים, סירים. אנחנו נבוא לבית כנסת, בבית כנסת מכריזים, כל דכפין ייתה ויכול. אומרים את זה לשון ארמית. למה? פעם היו אומרים את זה בבית כנסת, כי היינו גברים אמיתיים. שהכוונה היא כל דכפין, כל מי שאין לו איפה לארוחה, זה לסדר, ייתה ויכול, יבוא ויכול אצלנו. אז פעם את זה בבית כנסת, להזמין אורחים באמת. היום אנחנו מפחדים. אומרים את זה בשקט בבית. קוראים את זה פיני, תראה לי, נכון? ואפילו בארמית, אפילו שאנחנו לא נבין. שלא יהיה בלגן שבטעות מישהו שמע מהחלון, לא יודע מה. אומר לו, היהודי, בוא, תשמע, תבוא, יזמין אותנו לאכול, חבל לך על הזמן. אומר לו, לא יהודי, אבל יתפסו שאני לא יהודי, יעשו לי קומבינות, עניינים. אומר לו, לא יתפסו אותך שום דבר, שים כיפה, בוא לבית כנסת, נתנדנד שנינו כמו שצריך, נזרום. אומר לו, בסדר, המילה שלך זה מילה, יאללה, אני בא. טוב, מגיע לבית כנסת, מתפללים כמו כולם, מתנדדים, קמים, יושבים כמו כולם, בסוף הגבאי נותן מכה, כל דכפין, הם מצביעים יפה. היהודי לקחו את המשפחה א', הלא יהודי משפחה ב'. טוב, הלא יהודי כל הזמן בחשש, תופסים אותי. טוב, הגיעה למשפחה נחמדה כזה, אבל לא תכננה אורח. הושיבו אותו ונתנו לו קצת איזה צלחת של אחד הילדים, כאילו היה פלוס, נתנו לו כוס של אליהו הנביא. עכשיו, אני רוצה לאכזב פה, חבר'ה, אליהו הנביא לא יבוא בליל הסדר. אל תישארו ערים, גם אל תשאירו את הילדים, זה משבר אמונה קשה אחרי זה, אוקיי? אחרי זה שאלות באמונה, ומי אמר איפה אלוקים וכן הלאה. הוא לא יגיע בליל הסדר. הרעיון של כוס של אליהו הנביא, הכוונה היא שיש ארבע כוסות של, ארבע לשונות של גאולה בתורה, והצלתי והוצאתי וכן הלאה, ארבע לשונות שקשורות ליציאת מצרים, שקשורות לגאולה, כנגד זה יש ארבע כוסות בליל הסדר. יש עוד לשון חמישית, שנקראת והבאתי, ויש מחלוקת בגמרא, האם זה קשור ליציאת מצרים או כבר לארץ ישראל, שהגענו, זה כבר לא קשור ליציאת מצרים לפרק הקודם. אז כמה שיש מחלוקת, זה נעצר בתיקו. תיקו זה תשבי, זה אליהו התשבי, אליהו הנביא, יתרץ, ראשי תיבות, תשבי, יתרץ, קושיות ובעיות. כדורגל גנבו את זה לעניינים. אז נשאר תיקו, אז לכן משאירים כוס חמישית, ממלאים אותה ולא שותים אותה. שמים אפילו מכסים אותה, לא שתבדקו בבוקר אם הוא שתה או לא, הוא לא שתה. שימו את זה, תחסו את זה, בבוקר עושים על זה קידוש, אם אתם רוצים, נגמר. אז בדרך כלל זה כוס מיוחדת יותר, כאילו משקיעים בה, יש כאלה שמשקיעים בה, אז נתנו לו לשתות מכוס של אליהו הנביא. הם המשפחה עם מיעוטי יכולת, כאילו הכסף לא זה, אבל לא לעשות מפרגנים, אבל קנו יין, 5 שקל יין ב-90. עכשיו, טוב, מזגו לו כוס כזאת, חביבי, כוס שלמה, מתחילים, קדש! כוס ראשונה, בשכיבה, בהסבה. כל הכוס בבת אחת צריך, לפחות, אם לא שתי לגימות, יאללה, הרבה. כולם שופים, כ... אריה הרביץ כוס שלמה על בטן ריקה. הוא רואה את כל השולחן מתחיל להסתובב. וואלה, זה קרוסלה, איך זה יכול להיות? לא לדבר שם, מתחילים. הוא רוחץ. טוב, יודע, לרחוץ עדיין, זה בדרך כלל זה תחילת השפע. זה האוכל מגיע. הוא רוחץ, מחלקים קרפסונים. אומרים, מה זה, מה זה? מה ש... זה תטבול ממלח? ביס קטן, שלא בעיה, ביסון קטן, לוקחים ביסון. טוב, ביס נפל לו פנימה, כמו איזה תורן בתוך הים שם של היין. הוא מחכה לאוכל, טוב, מחכים אגדות, מחכים אגדות לכולם, הוא לא מבין מה זה אגדה, הוא בטוח זה מניו, זה תפריט. הוא רואה, מתחילים לזה, מה נשתנה, הילדים שואלים, אבא עונה, תכלס, שיחליטו מה לאכול, מה הבעיה, שישאלו אותי, אני ימליץ להם משהו. שום דבר, ודיינו, ושירים, והרבק, שעתיים מריצים פה, נו, נו, יאללה. והם כן, והילדים, וחידושים, והמצאות, ושעתיים תוכנים, והוא כבר מת מרעב, מתחיל לחשוב, אולי תפסו שאני לא יהודי. אומרים לו, עכשיו, כוס שנייה. בסוף ההגדה, כוס שנייה. עוד פעם, בשכיבה, תן. מרביץ את הכוס שנייה, נביא קלק, קלק, קלק. אתה מבין? כי מצות יש, זו רשימה לפסח. מצות יש, יין יש, אגדה יש, אליהו, נביא. סתם, לא, אבל... שאתה כוס שנייה בשכיבה, רואה כבר 4 פעמים כל ילד. 4 פעמים, מאיפה הגיעו כל החבר'ה האלה? אומרים לו, עכשיו עוד פעם נטיית הדיים, עוד פעם רוחץ. לא, מה, רחצו מקודם, עוד פעם, תן עוד אחד. הפעם בברכות, יאללה, ברכה, ואחרי זה הוא בטוח שביא איזה חלה טובה, הוא רואה מחלקים דיקטים, דיקטים. בוא נה, זה קרקר ענק, לא רואה כזה דבר בחיים שלו, אבל זה היו משפחה אשכנזית קרביים. אצל האשכנזית, המצות הן קשות, דקות, קרשים, שרופות. אוח, זה לכל השנה ביטול התאווה. מחלקים, יאללה, קדימה, כזה חתיכה של מצה ככה, בשכיבה, 4 דקות גג לבלוע, יאללה, קדימה, בשכיבה. והוא מסכן, נתקע לו בגרון. קשה לבלוע את זה, מה, אפשר מים? בלי מים, שכיבה, לא דבר. טוב, אחרי זה חלקו את המרור, אחרי המצה יש מרור. עכשיו, מרור יש כאלה לוקחים חסה, זה אנשים נורמליים, חסה, יש כאלה קרבים, חריין! חריין זה חזרת, אתה יודע מה זה חזרת? בוא נה, תקשיב, הסחוק של התימנים הוא ילד קטן, תינוק עם טיטול. לעומת חזרת של אשכנזים, אתה רק רואה, אתה בוכה, רואה, לא מריח. מריח, אתה בעילפון. ולפסח זה טרי, הם מגרדים את זה אונליין. חביבי, הוא רואה, לוקח כל אחד, לוקח קצת, קצת. הוא רעב, שרון, הוא לא אחי, קח כמה אתה רוצה, הוא לוקח כפית מנגב, הלק, הלק. מאמיס את כל הצלחת. עכשיו, כשאתה אוכל משהו חריף, לוקחות כמה שניות שאתה קולט מה אכלת. ההוא גמר את הצלחת, פתאום צבע אדום. נהיה כולו אדום, יוצא לו עשן מהאוזניים. אש מהאף, גיצים מהעיניים. הוא בטח, תפסו שאני גוי, תפסו שאני גוי. לא לדבר, לא לדבר, בשכיבה. האדיקט עם החזרת הזה. הוא לא, תחפו לו קש, לא לדבר, 4 דקות. מה, ברח, 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 ברח להציל את חייו, ברח. הוא אומר, חכה, יבוא היהודי, נפרק לו את הצורה, את אמי, אמא שלו נפרק, למה? אמר לי, לא יתפסו אותי. מגיע היהודי, 12 בלילה, כולו מדושן עונג, יושב על גלגל ים. ככה, שמנמן טוב, חמץ. אומר לו, היהודי, לא איך היה? מה זה היה, אחי? טרור. מה טרור? מה היה? מה היה קדש, בשכיבה, קוד, שרה, ככה. מנו, תמשיך. אחרי זה היה, לא יודע מה, רחץ, אלפרש, נתן לדן אלפרש, תמשיך. קרפסונים, תמשיך. אחרי זה היה מניו, שעתיים, ודיינו בלשכה. חלס, הייתי אומר למה נזמין כבר. אחרי זה הפעם, עוד כוס, שכחו! עוד כוס, על חשבונה, בטח. אחרי זה, עוד נטילת ידיים, עוד פעם. אחרי זה דיקטים, קרשים, אני לא יכול לנשום, קרש. זה, מה זה? אחרי זה חריף, אמרו, נו, תמשיך. אחרי זה דיקטים חריף, תמשיך. ומה תמשיך? ברחתי, חלס. אמר לו היהודי, טיפשון, היית מחכה עוד טיפה, היה שולחן עורך. עוד טיפה היה שולחן עורך, מתוק שלי. אותו דבר אנחנו מכירי. עברנו כל כך הרבה בינינו. עכשיו, כל אחד פה, כמה עברנו? והצעירים, לא רוצה להכין לכם, כאילו... כולם עוברים! אבל בתור גם עם ישראל, כל כך הרבה דברים עברנו. לא, לא, לא להישבר עכשיו. לא להישבר עכשיו. אתה נשבר לפעמים לפני הגאולה, מה שנקרא. לפני ה... אתה מרים ידיים, יאללה, אז בואו נתגרש, יאללה, בואו נתפטר, בואו... חכה, מתוק שלי, אין לי בעיה, צריך לעשות צעדים. אבל לא שאתה עצבני, לא שאתה לחוץ, לא שאתה כועס, לא שאתה ממהר. שיקול הדעת, יצא ממצרים בחיפזון, כי הקדוש ברוך אמר לנו. אבל שאר הדברים, לאט לאט, לאט לאט, שכה שבוע שלם, תחשוב על זה. אם עברנו את פרעו, נעבור 7 עם הילדים גם. יהי רצון שהשם ייתן לכולנו את הכוח לפסח כשר ושמח, שנזכה לבאר את החמץ מתוכנו, מהמחשבה, מהלב, נזכה להיות באמת בן חורין אמיתי, אמן כן יהי רצון.